animat lichata aur omer leatsmi machar ze machar machar itachzor ze ma she nishar tov istadarnu ו תודה לצוות שלנו. אנחנו מסודרים עכשיו, אנחנו חוזרים לנושאנו, אל הפרופסור ציפורה שכטמן, ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, חוקרת ומנחת קבוצות ומלמדת הנחיית קבוצות, וגם מחברת הספר ייעוץ וטיפול קבוצתי בילדים ומתבגרים, תיאוריה, מחקר וטיפול. שלום פרופסור שכטמן, וסליחה על ההמתנה. שלום. היצירה ושמירה של קשרי חברות הם אחת מהמשימות החשובות בחיי המתבגרים, סימן קריאה. מצד שני, יש מתבגרים לא מעטים שלא מצליחים כל כך, בלשון המתה, בשדה החברתי, שאין להם כל כך חברים. היום ברשותך, פרופסור שכטמן, ואיתך נכיר דרך מיוחדת שיכולה לעזור למתבגרים האלו, קבוצות טיפוליות. אלה ילדים, אנחנו קוראים להם, הם עדיין ילדים, נכון? הם תמיד ילדים עם קשיים חברתיים. כשאנחנו אומרים קשיים חברתיים, למה אנחנו מתכוונים?
מיכל, אני לא שומעת אותך מספיק טוב.
עכשיו את שומעת אותי?
כן, עכשיו אני שומעת יותר טוב. אוקיי. אז השאלה הייתה...
אם אנחנו אומרים קושי חברתי, למה אנחנו מתכוונים?
כן. יכולת חברתית מתבטאת בחמישה מרכיבים בעצם. ביכולת של ילד או מתבגר ליזום יחסי חברות. למשל, להזמין מישהו ללכת איתו לסרט.
כן.
באסרטיביות.
זאת אומרת,
לעצור התנהגות שלא נראית לו ולשמור על עצמו, ביכולת לתמוך בחבר, בחברים, בגילוי עצמי או חשיפה עצמית של קשיים אישיים, ובפתרון בעיות וקונפליקטים. אז אלה כל המרכיבים, והיכולות של הילדים נעות על סקלות שונות, על המרכיבים השונים האלו.
ואלה מרכיבים שהם, זה כישורים שאנחנו נולדנו איתם, או שאנחנו מתאמנים עליהם בחיינו?
אז בחלקם אנחנו יכולים להתאמן. היכולות האלה מתפתחות בכמה צורות. קודם כל, זה עניין של סוציאליזציה במשפחה. אני גיל מאוד מאוד צעיר. כן, אנחנו מחונכים להתנהג כך או אחרת. זה עניין של תנאים במשפחה. למשל, משפחות שהכל צריך להיות נקי ומסודר שם, ולא נותנים לחבר להיכנס. הילד לא מפתח יכולת חברתית באופן טבעי. זה הדברים היותר פשוטים. יכולת התקשרות לא בטוחה. אם ילד לא בטוח ביכולת ההתקשרות, זה אומר שהוא לא נותן אמון לא בעצמו ולא באחרים, ואז קשה לו להתחבר לאנשים נוספים. זה כמובן מודלינג של, כן. של משפחה וחברים. כל אלו בעצם משפיעים, ולפעמים זה גם דברים מולדים, או משהו שקשור לקשיים של ילדים יותר ספציפיים, למשל ילדים עם לקויות למידה, ילדים חריגים אחרים.
כאן בעצם, פרופסור שכטמן, אנחנו מנסים להרכיב קלסטרון של המתבגרים שסובלים מקשיים חברתיים עם כל מה שמנינו עד עכשיו?
יכולה לקרוא לזה קלסטרון, כי ככל שיש לילד יותר מחמשת הכישורים האלו שמניתי, הוא מסתדר יותר טוב מבחינה חברתית. אבל כשאני אומרת יותר טוב, זה גם תלוי קצת באיזה סוג של חברות יותר טוב. למשל, פתרון קונפליקטים, אפשר לאמן ילדים. אפשר ללמד אותם איך לפתור קונפליקט, ובאמת בבתי הספר גם עושים את זה היום, כן. במסגרת כישורי חיים ומקומות אחרים.
אז היכולת שלנו לחלוק על דעתו של חבר, לא לקבל את הכל, אז בתוך זה גם נכנס את הקבוצה האסרטיבית, נכון?
נכון,
זה,
נכון,
כן.
בדיוק. וגם האסרטיביות היא משהו דומה, אם כי באסרטיביות יש כבר טון קצת יותר אישיותי. אבל למשל, אם את לוקחת את הנושא של גילוי עצמי או חשיפה עצמית, זה לא דבר שקל ללמד ילד לעשות.
ממש לא.
זה משהו שבאמת קשור לנושא של אמון בסיסי בו ובאחרים. וזאת בדיוק הנישה שאנחנו נכנסנו לשם בקבוצות הטיפוליות, כן. שלנו, שאנחנו לא עובדים, לא מלמדים אותם, אלא נותנים להם לחוות משהו מתקן.
עכשיו אני חושבת על זה משהו, פרופסור שכטמן, על חשיפה עצמי, דווקא ליכולת לשתף במידע אישי על עצמך, שיש לפעמים כאלה שסובלים בדיוק בכיוון ההפוך, שהם עושים את זה בלי מינונים ובמידות הלא נכונות, ואז הם מעיפים עליהם, מעיפים ומעיפים, נכון?
כן,
יש
כן,
גם
כן.
את הקבוצה הזאת, אז גם יש, כאן צריך...
נכון, כן. נכון. גם את הקבוצה הזאת, אבל היא פחות מטרידה אותי. מי שבאמת מטריד אותי זאת הקבוצה של הילדים המופנמים מאוד, השקטים מאוד, שלא חושפים מעצמם. תראי, לדוגמה, אפילו אני אקח ילדים מחוננים, שהם בהחלט נפלאים ונהדרים, ולמשל במחקור האחרון מצאנו שהם יותר נמוכים מילדים רגילים, מתבגרים אני מדברת, רגילים, דווקא בנושא הזה. הם היו יותר גבוהים בדימוי עצמי ובכל מיני יכולות אחרות חברתיות, וביכולת הזו הם יותר נמוכים. וזה מקשה עליהם מאוד להיות, ליצור יחסי חברות קרובים. זאת אומרת, כאן אני מבחינה בתוך החמישה מרכיבים האלו, אני מבחינה בין יכולות מיומנויות לבין כמעט מרכיבי אישיות, שזה כמו הגילוי העצמי.
אם באיזה מצב, עכשיו אנחנו נדבר על מה חברות, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הקבוצה, מה חברות תורמת לילד, לנער, מה או מה חוסר בחברות גורעת ממנו?
אוקיי, החסר הוא עצום. חברות קרובה היא המקור, נחשבת למקור הכי טוב של תמיכה שמתבגר יכול לקבל, מכל מיני שיקולים. גם כי זה עוזר לו להיפרד מהבית בצורה נכונה, וגם כי זה שומר עליו מפני קורבניות ומפני תקיפה של אנשים אחרים, כי ילדים בודדים הופכים הרבה יותר מהר לקורבנות. להיות לבד הזה הוא מאוד מאוד קשה. עכשיו, כשאני מדברת על להיות לבד, אני לא מתכוונת לסטטוס חברתי שבו אנשים פופולריים, ילדים פופולריים ויש להם מיליון חברים. אני דווקא מדברת על חברות קרובה, אינטימית.
אינטימית, כן.
והקושי הזה מפריע להם גם ביחסי חברות עם בני מינם, ובגיל ההתבגרות הוא מתחיל להיות בעיה גם עם בן המין השני. כך שבעיניי, מכל הנושאים האלו שחלקם אפשר ללמד, דווקא הנושאים שקשורים לאינטימיות חברית הם היותר בעייתיים, וגם יותר בעייתיים לתיקון.
ולכן נדרשת הקבוצה, שלשם כך אנחנו התכנסנו כאן.
הקבוצה שלנו בדיוק אמורה לענות על הצרכים מהסוג הזה. קודם כל, אלה קבוצות ייעוציות, טיפוליות, שהמרכיב של רגשות הוא מאוד מרכזי בהם, וגם המרכיב של יחסי אנוש הוא מאוד מרכזי בהם, התמיכה החברית והאישית והבין אישית. בכך היא שונה מקבוצות לימוד שונות או קבוצות חינוכיות, מה שאנחנו קוראים, שבהם מלמדים יותר מיומנויות. מה שקורה בקבוצה כזאת זה שהילד בעצם חווה חוויה מתקנת ביחסים בין אישיים עם אחרים, ואז הוא יכול לומר פתאום, אני חשבתי שאני לא אהוב על ידי חברים, אבל פתאום אני רואה שהם מעריכים אותי, הם אומרים לי כל מיני דברים טובים בקבוצה. ילדה אחת אמרה, אני חשבתי שאני ילדה מכוערת עד שהגעתי לקבוצה, ובקבוצה אמרו לי שאני דווקא יפה ואני מאמינה להם, כי הם אומרים בכנות את הדברים. זאת אומרת, אתה רואה איך האינטראקציה הבונה הזאת, התומכת, משפיעה על הצמיחה הרגשית של ילדים.
קבוצת השווים לא עושה את זה קל יותר, פרופסור שכטמן, כי אחרי הכל גם הקבוצה, אני לא יודע, תקני אותי אם אני טועה, זה מין סוג של, לא ניסוי, אבל זה סוג של מעבדה, נכון? כל המטרה היא פשוט להוציא אותם החוצה על העולם.
אני מדברת על קבוצה, תראי, קבוצת השווים היא בדרך כלל פועלת על קודים שליליים של אינטראקציה בין אישית.
כן.
וזה אחד הדברים הכי מטרדים, לפחות בחברה ובתרבות שלנו. יש הרבה יותר שלילה מחיוב. והמושג של תמיכה חברתית ומילים שתומכות או משפטים תומכים,
כן,
היא לא מוכרת למתבגרים שלנו. ואני מרגישה שהרבה פעם שאנחנו, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לשלב העבודה, אנחנו צריכים ללמד אותם את השפה הזאת שנקראת תמיכה.
איך אתם מצוותים את הילדים, את המתבגרים, איך בוחרים? זה קבוצות נבחרות? יש רעיון אישי קודם? קודם כל צריך להביא אותם לשם. מי מביא אותם? מי יודע על הקבוצה?
אנחנו, את הקבוצות שאנחנו עושים, עד כה עשינו, רוב הקבוצות נעשו במסגרת בית הספר. על ידי יועצים או על ידי פסיכולוגים. אז הילדים האלה מופנים לקבוצות כאלו, במסגרת הטיפול התומך הזה, על ידי מורים, יועצים.
וזה לא יוצר מין סוג של תיוג, סטיגמה, וזה אנחנו כל כך פוחדים.
זה נכון. עכשיו, אחת הבעיות של טיפול במתבגרים זה שהם מתנגדים לטיפול, ובאמת גם כשיש יועצים ופסיכולוגים בבית הספר, הם לא כל כך נוטים ללכת אליהם בגיל מסוים, בגלל אותה תווית וסטיגמה.
כן.
מה שאנחנו עושים זה אנחנו מביאים להם את הטיפול בצורה קצת עקיפה. זאת דרך אחת. ודרך שנייה, אנחנו עובדים בקבוצות הטרוגניות, מה שנקרא.
Mm-hmm.
זאת אומרת, אנחנו לוקחים קבוצה של ילדים עם בעיות או חסר חברתי, ויחד עם זה אנחנו מכניסים לשם כמה ילדים נורמליים, mm-hmm. רגילים. וכשהם מסתכלים שמאלה וימינה, והם רוצים להגיד מי המופרעים האלה בקבוצה, הם אומרים, אבל זה לא שייך. ובצורה כזאת אנחנו קצת מערימים עליהם, אבל זה לא רק למטרה הזאת. אנחנו בעיקר רוצים שיהיה מודלינג בקבוצה להתנהגות חיובית. ואנחנו בהחלט בוחרים את הילדים האלו שיעזרו לנו בתהליך הקבוצה.
אבל אני שואלת, איפה פה הקו האדום? מי מחליט? נער שאין לו כל כך חברים, אין שיחות טלפון נכנסות לנייד שלו, אין כמעט מפגשים אחרי הצהריים, וטוב לו ככה.
תראי, ילדים אומרים שטוב להם, זה לא בטוח שטוב להם. אני, מבחינה התפתחותית ומבחינת ההיכרות הקלינית שלי עם ילדים, זה לא טוב להם. עכשיו, אני לא אומרת שהם רוצים הוא-הא מסביב, אבל חבר אחד קרוב, מישהו להיות איתו בהפסקה, מישהו שהם יכולים להתעמך בו, חסר לכל ילד. וזה שגם כשהם אומרים שזה לא חסר להם, אני לא כל כך מקבלת.
כמה הורים צריכים להיות בתמונה, והם צריכים להיות בתמונה?
ודאי, ודאי. עכשיו אנחנו, כל ילד שמתקבל, אנחנו מבקשים את אישור ההורים, וכמובן את אישור הילדים, ולא כל הילדים רוצים לבוא, צודקת, אבל הרוב כן מוכנים לנסות, ואנחנו אומרים להם, אתם יכולים לבוא לקבוצה, תנסו ארבעה מפגשים, תראו איך זה. לרוב הם לא נושרים, זה אחד הדברים היפים בקבוצות האלה. פה ושם דווקא איזה הורה רוצה להוציא את הילד מהקבוצה, אבל לא הילדים עצמם. הם מהר מאוד מקבלים תחושה של ביטחון בקבוצה, ואנחנו גם משחקים איתם בעצם כל הזמן, אנחנו עושים איתם דברים מאוד יפים.
איך יוצרים את קווי האמון, את הקשר בשביל...
הכל בתרגילים מובנים שמיועדים לשבירת הקרח וליצירת שפה של דיבור ברגשות ומדברים על סודיות ועל חוקים וכללים בקבוצה שיכולים לשרת אותנו. זה מובנה. אז ההתחלה הזאת מכניסה אותם למקום של ביטחון מסוים, כי באמת ההתחלה היא קשה, זה קשה להיות בקבוצה, בעיקר אם אתה זר. עכשיו, יש וריאציות. לפעמים אנחנו, לרוב, מכיוון שאנחנו עובדים עם קבוצות גיל אחידות, יש כמה ילדים מאותה כיתה. אז זה לא לגמרי זר. אז לפעמים אנחנו מרכיבים מכמה כיתות, אבל עדיין הם לא לבד בקבוצה.
ואז את רואה שנוצרת אינטראקציה בין הילדים מאותה כיתה, שפתאום הם גילו אחד את השני?
כן, יש גם, כן. גם זה קורה, ויותר מזה, קורה שילדים שהיו בקונפליקט אחד עם השני, פותרים את הבעיה בתוך הקבוצה. כי אחת השאלות שלנו, או אחת המטרות שלנו, היא לא להשאיר קונפליקטים בתוך הקבוצה. אז אנחנו מעלים את הנושא, הקבוצה אומרת, אנחנו לא אוהבים שיש שני ילדים ברוגס בקבוצה. ואז אנחנו מטפלים בנושא.
עכשיו, קבוצה היא קבוצה היא קבוצה, עם ההיררכיה שלה, יש מצב שבו אתם צריכים להימנע מלהיות, לא נגיד בעל זבוב, אבל יכול להיות שיש ילד ששם נדחה, גם הוא הגיע כי הוא צריך לפתור כל מיני בעיות באישיותו, וגם שם לא טוב לו? מי מקפיד על הכללים לשמור עליהם?
פה ושם קורה שאנחנו רואים שילד לא מותאם. זה קורה בדרך כלל עם ילדים עם ADHD שלא יכולים כל כך היפראקטיביים, שקשה להם לשבת, קשה להם להסתגל למסגרת. שוב, זה לא קורה עם כולם. אנחנו כן עובדים עם הקבוצות האלה וגם חוקרים אותם, ובסך הכל הממצאים מאוד חיוביים גם שלהם. אבל פה ושם יש ילדים שקשה להם, ואז אנחנו מעבירים אותם לאיזשהו טיפול פרטני. בבית ספר תמיד יש מישהו שמטפל. גם אם אנחנו מסיימים קבוצה ולא כל הילדים נתרמו, אנחנו מעבירים את המידע הזה למישהו אחר שימשיך לעקוב אחרי הילדים שלא נתרמו מספיק.
עכשיו, זה בתיווך בית ספר, אבל זה נעשה בתוך בית ספר?
כן.
בתוך בית הספר?
הרוב נעשה בתוך בית הספר במסגרת הלימודים. וזה מאוד מקל עלינו, כי אז באמת יש פחות נשירה, ויש לנו שליטה על הילדים, ואם הם שוכחים בהתחלה להגיע, אז קוראים להם, זה מאוד מאוד מקל עלינו, ורוב בתי הספר מקבלים את זה.
זה לא קורה מצב שילד מה מבית ספר אחר לאותו בית ספר שבו מתכנסת הקבוצה,
זה לא קורה.
שימושים פנימיים של אותו בית ספר.
אבל היום פה ושם אני רואה למשל, אנחנו עכשיו מאמנים פה קבוצה בניצן,
כן.
של מנחים שיעבדו עם ילדים, והם כן יעבדו בתחנות של ניצן.
כן.
ולא בבית הספר, וזה מתרחב. בנתניה יש לי קבוצה של פסיכולוגים, כן. שהתחילו לעשות את הקבוצות האלה בתחנה אחר הצהריים. אז אני עוד לא בדיוק יודעת כמה נוח וקל זה יהיה, אבל יש גם יתרונות למצב כזה.
תני לנו את הערכה האקדמית שלך ואת המרחק המדעי שלך וההתקרבות, איזה כוח יש לקבוצה?
כוח עצום, עצום. אני מוכרחה לומר, כי את יודעת, כשמורה אומר לתלמיד יש לך סיכוי, אתה תצליח, הוא לא תמיד קונה את זה, כי הוא יודע שהמורה צריך לתמוך בו, זה במקרה הטוב של המורה. כשההורה אומר לילדה את יפה, אז היא אומרת את לא אובייקטיבית. אבל כשחברים מתבגרים אומרים אחד לשני דברים טובים, זה מקפיץ אותם באמת מספר דרגות מעלה. ואני רואה את זה אפילו אם קבוצה אומרת לילד, אתה תהיה המייצג שלנו בספורט.
כן.
והוא לא טוב בכל יתר הדברים, הוא נורא מתרגש מזה. יש משהו, אנחנו
כן,
בונים
משהו
גם
בבחירה,
המון
כן.
על חיובי, מחלקים גביעים אחד לשני על הצלחות, מזהים כוחות חיוביים בנו, המון המון על positive psychology.
יש איזה טווח זמן לטיפול הזה? ש...
כן, עכשיו שוב, אנחנו בדרך כלל עובדים בין 12 ל-15 מפגשים. אבל זה מאוד שרירותי, אנחנו עושים את זה מכיוון שאני בסמסטר הראשון מלמדת נאמר סטודנטים, ובסמסטר שני הם מפעילים את זה, אז לא נשאר להם מספיק זמן, אחר כך כבר הקבוצות מתפרקות כי זה חופשה וכן הלאה. אני לא אומר שזה מספיק זמן, ויש ילדים שזקוקים ליותר, אבל זה מה שאנחנו עושים, והמחקרים שלנו מבוססים על ההתערבות קצרת המועד הזאת, והמחקרים מאוד חיוביים. יש תוצאות חיוביות כמעט בכל פרמטר שמדדנו.
למה נדרש מנחה של קבוצה כזו? יש לו חוץ מאינטואיציה ורגישות וחום וידע.
כן, סימפתי וכן הלאה.
כן.
זה, כן, הוא צריך את כל התכונות האישיות הטובות, וזה נכון, אבל מעבר לזה, וזה הייחוד של הקבוצות האלו, פשוט צריך לדעת,
כן.
בתחום ידע, שבדרך כלל למטפלים אין אותו,
mm-hmm.
ומה שהרבה פסיכולוגים או אחרים עושים, הם לוקחים את המיומנות שהם יודעים בקבוצות של מבוגרים, ומעבירים אותה לילדים, וזה ממש לא עובד ככה. אז הרבה פעמים הם אומרים לי, אבל ככה תהיה הקבוצה שלנו, כמו שאנחנו עושים את זה פה, ואני אומרת,
כן.
זה ממש לא. יש באמת גוף ידע שמדבר על איך אתה מתחיל את הקבוצה, ומה
כן.
אתה עושה בשלב העבודה, ואיך אתה עובד עם הילדים בנפרד, ואיך אתה עובד עם הקבוצה כקבוצה,
mm-hmm.
ואיך אתה מנצל את הקבוצה, וכל זה דורש, זה פשוט
מקצוע. Okay. אנחנו דיברנו קודם עם מפקחת על מגמות התקשורת והקולנוע,
okay.
יש שימושים גם במצלמה בתוך ה... ואני אשאל אותך, וזה ממש בקצרה, כי אני רוצה לשאול אותך שאלה של עכשיו, הכי חשוב, לא הכי חשובה,
כן,
אבל
אוקיי.
שאלה לקראת
עד עכשיו די
כן,
המבוא? אוקיי.
כן, המבוא. זו שיחה פשוט כן. נהדרת, והזמן שלנו הולך ועוזל,
כן.
ויש שאלות תוך כדי,
כן.
אז משתמשים במצלמות? בתוך
אני לא משתמשת במצלמות, אנחנו משתמשים בצילומים מהאלבום המשפחתי, קוראים לזה פוטותרפיה,
כן.
וזה אחד הכלים הכי חזקים שלנו, וזה עובד נפלא ותמיד.
ועכשיו, פרופסור שכטמן, להורים שמקשיבים לשיחה החשובה הזאת, אז דיברנו על קווים אדומים, איך משכנעים ילד או חושבים, הילד שלי צריך קבוצה כזו? ואיך לוקחים אותו לשם?
לא בכוח.
כן.
וכמובן, בבית ספר זה מאוד קל לעשות, כפי שאמרתי, כי גם חברים הולכים. לפעמים אנחנו אומרים להם, אתה יכול להביא חבר לקבוצה, ואז זה פותר הרבה מהבעיות. ההתנגדות דווקא באה מההורים, אני מוכרחה להגיד לפעמים, בעיקר מילדים למשפחות גרושות, שהם קצת פוחדים, אני חושבת, שיעלו דברים שאולי הם לא רוצים להוציא החוצה.
Mm-hmm.
אבל ברוב המקרים, הילדים, בניסיון שלי, בבתי הספר, הילדים
כן.
לא התנגדו ברוב המקרים. ואם כן, אז אנחנו, גם יש רעיון, שאלת אותי קודם, יש רעיון מקדים, קצר, קצר, שבו אנחנו מנסים להסביר לילדים מה הולך להיות בקבוצה ומה יקרה שם, והם די סקרנים לשמוע את הסיפורים ולראות איזה משחקים, ואנחנו משחקים בקלפים וכל מיני דברים משכנעים כאלה, והם לא מגלים יותר מדי התנגדות.
והתחושה הזאת שאתה לא לבד זה כל כך חשוב. בתחילת הספר שלך נתקלנו בנתון מפחיד שבין 17% ל-22% מהילדים סובלים מבעיות התפתחותיות רגשיות או התנהגותיות, וזה המון.
אז אני רוצה להגיד שזה understatement, כן. מה שכתבתי שם, כי בינתיים, קודם כל אני בעצמי...
את עוד ריחמת עלינו?
כן, קצת, כי המספרים שאני קוראת בספרות של אנשים, לא אני, אלא של אנשים גדולים ממני, באילנות גבוהים אני נתלת פה, מדברים על 25% של ילדים מזוהים ומאובחנים עם בעיות כאלו.
אבל את זה אנחנו נשאיר לפעם אחרת, פרופסור ציפורה שכטמן, המון תודה על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה, ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. הוא מחבר את הספר ייעוץ וטיפול קבוצתי בילדים ומתבגרים, תיאוריה, מחקר וטיפול, ספר בהוצאת אקדמיית ישראל. ואנחנו מסיימים שידור בהתבגרות, אף על פי כן ולמרות הכל הגענו לקו הסיום, שיחה על קשר בין התנהגות להפרעות קשב וריכוז בפעם אחרת. אחרינו